טוב לכל המאזינים.
נכון, כמעט ערב טוב, תודה שאתה איתנו. ימים לא פשוטים, ויש הרבה הרבה על מה לדבר כשעולה חבר כנסת נכבד לתוכנית שלנו, אבל אנחנו ננסה כמידת האפשר. קודם כל, אם אני יכול לשאול אותך את השאלה החשובה, איך אתה בימים אלו? איך החודשים האלו עוברים עליך?
עובדים קשה למען ישראל, בכל תחום, בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו, אם זה בוועדות, סגן יושב ראש הכנסת, שאילתות, הצעות לסדר, עושים כמה שאנחנו יכולים למען ישראל, במיוחד בתקופת המלחמה. דברים שקשורים למלחמה, דברים שקשורים גם לשגרה, ומשתדלים בעזרת השם.
יפה. אז קודם כל בעזרת השם שתצאו, תשאו ברכה. תרשה לי לשאול אותך, בימים האחרונים יש נושא לא מועט, דיבור לא מועט, סביב מינוי שופט העליון בדימוס אורי שוהם, ליושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בעד ונגד כמעט וכל נושא. אשמח לשמוע את עמדתך.
תראה, בוא נדבר ככה, באמת, עכשיו אני מדבר לא כחבר כנסת, כעורך דין, תואר ראשון ושני במשפטים.
כמובן, אם זה הייתי צריך להתחיל אגב. אם זה הייתי צריך להתחיל אולי, אני אומר לשבחך, אנחנו כאן בתוכנית המשפטית, נהנים ושמחים לארח אנשי פוליטיקה, אבל עם הרקע המשפטי הנכון. אז בזה הייתי צריך להתחיל, ותודה שהדגשת את זה.
כן, אז ככה, יש פה שתי נקודות שצריכים לעורר את הדעת, כאשר מדברים על מינוי ליושב ראש ועדת בכירים, שזה ועדה חשובה למנות אנשים בכירים בשירות המדינה. ראשית, שבלי קשר לשופט זה או אחר, התקופה לפי החוק זה לשמונה שנים, ולדעתי זו תקופה מדי גדולה, כיוון שראש ממשלה שמביא את זה להחלטת הממשלה, אני לא יכול לסנדל את הממשלה אחרי זה, כל ממשלה נבחרת בהליך דמוקרטי, לא תמיד, אבל נגיד לפי החוק היבש לארבע שנים, והמינוי הוא פה לשמונה שנים, אי אפשר לסנדל את הממשלה שאחרי זה לאותו מועמד, כמו שטענו אז בזמנו לגבי השופט מזוז,
כן.
לא, לגבי השופט מזוז, שטענו שלא אי אפשר למנות אותו, הרי הממשלה בממשלת מעבר, ממשלת השינוי במרכאות, רצתה למנות את מזוז,
נכון.
בתקופת ממשלת מעבר,
נכון.
לשמונה שנים, והם אמרו שזה צורך בגלל בינוי הרמטכ"ל, ובג"ץ הכשיר את השופט רק למינוי זה, כיוון שזה היה אז קשור, ולא להמשך התקופה. בג"ץ פסל את זה, והשופט מזוז אמר או הכל או לא כלום, וויתר על המינוי, ואז מצאו פתרון שופט אחר.
כן.
זה לגבי התקופה שלדעתי צריך לשנות את זה, וזה היה פעם בממשלה הפריטטית, זה היה בהסכמים הקואליציוניים דרך אגב, לשנות את כל המתכונת של מינוי יושב ראש ועדת בכירים.
תראה, זה ודאי שהיינו, זה ודאי שהיינו רוצים להיות, כמו אני זוכר בזמנו תמיד אמרו בבחירות בוושינגטון, כשנכנס נשיא חדש, כל העיר מתחלפת. עשרות אלפי בדיוק. פקידים פשוט קמים והולכים ונכנסים תחתיהם
נכון,
מילואים חדשים.
זה מודל, זה מודל אמריקאי.
זה מודל, נכון. אבל אצלנו הוא לא תקיף. השאלה, למה דווקא פה?
אז אני אגיד לך, גם כשהייתי פקיד במשרד לשירותי דת, הייתי ראש מטה, והייתי עובד גם בלשכת שר ולשכת הזה, אני ראיתי שאנשים הם עם אג'נדה, היועץ המשפטי יש לו אג'נדה, החשב, מנהל אגף תמיכות יש אג'נדה, ולפעמים האג'נדה לא מתאימה למדיניות של השר, והשר כבול, הוא לא יכול לבצע את המדיניות החוקית, ומה האג'נדה שלו, כי הוא מתנגש עם הפקידים, ולכן המודל האמריקאי באמת הוא מודל לדעתי ראוי ונכון בממשל דמוקרטי, כדי ליישם את מדיניות השר, ועל זה הוא נבחן, ובשביל זה הוא בא לשרת את הציבור.
בסופו של דבר אנחנו תמיד נחזור לוויכוח העתיק, כבר אפשר לומר, כמעט שנתיים, שהוא סובב אותנו נונסטופ, על אותם שומרי סף, אותם פקידים שתפקידם הוא לאזן את הסמכויות הרבות של הנבחרים. טוב, הנושא הזה עוד כנראה דובר הרבה.
הנקודה השנייה בהקשר של הוועדה, זה צריך למצוא מישהו, שופט, שמקובל על כל הצדדים, שהוא לא מצד אחד מחפה על חבריו בעליון, ולא מטפל בתלונות כדי בעיה, ולעומת זה כשמתלוננים על הרב הראשי הראשון לציון, הוא אומר ייקוב הדין את ההר, למרות שיש את חופש הביטוי, למרות שהרב זה תפקידו להגיד את דבר השם ולהגיד את האג'נדה שלו ולהגיד את המורשת שלו, והוא רואה רוחני לעם ועוד רבנים אחרים, ושם הוא נותן, ושם הוא יקוב הדין תהר ואסור להתבטא ככה. צריך משהו באמת שופט בכיר, שופט בכיר שמקובל,
על כל העם,
שמבין.
זהו, זה גם להבין וגם להיות מקובל.
זה כמו שעשתה שופטת זיכרונה לברכה נאור בוועדה של מירון, שהיא נמצא את הרב קרליץ כחבר ועדה, למרות שהוא לא שופט והוא לא עורך דין לדעתי, לא יודע, אולי לא מצמין. אני לא מכיר אותו כעורך דין, וכי הוא מכיר הצרכים במירון, הוא יודע את כל מה צריך להיות, מה החשיבות של המירון, ההדלקות והכל.
נכון.
בן אדם שלא מכיר את זה.
אין ספק, אין ספק שצריך בן אדם עם הרקע הנכון. אני רוצה ברשותך שנשים נקודה, ובוא נדבר על משהו לא פחות חשוב שאתה מקדם בימים אלו. כמדומני לפני כמה ימים, ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת חוק הירושה, תיקון הורשת זכויות דיגיטליות.
כן, לא כמה ימים, שבועיים. כן,
אז זה שבועיים, אוקיי.
לא כמה ימים, עברה וזה עבר בטרומית.
בוא נסביר רק למאזינים במשפט אחד, מדובר בתיקון לחוק, שיהיה אפשר להוריש בצוואה נכסים דיגיטליים.
אני מצטט את השר המשפטים, מה הוא אמר על החוק הזה.
כן.
חוק פורץ דרך, חוק שמזמן היו צריכים לחוקק אותו, ואני אגיד בקצרה ככה יתאר את החוק, את מטרת החוק. תראה. וזה נודע לי גם כתוצאה מהשביעי באוקטובר, האירועים שנרצחו מאות ואלפי אנשים, ומה שקורה היום, מרכז חייו של אדם זה במדיה, זה בפלאפון,
נכון.
באתרי המדיה השונים. וכשהוא הולך, או בתרמת, או בזמנו, ולא הוריש, ולא כתב צבא, ולא דאג שמישהו יראה את זה, ויש מלא תכנים שהם ערכיים למשפחה, ואי אפשר לגשת אליהם. אדם, יש חוק הירושה שמסדיר את הנושאים הכספיים והשווה כסף. אדם שיש לו דירה, יש חוק הירושה, מי יורש, איך צורת הצוואה, איך הכל. אבל יש הרבה דברים רוחניים, ערכיים, שאדם משאיר מורשת לילדיו, לדורות הבאים, ואי אפשר להיכנס לזה. ואין חוק שמסדיר את זה. בניו יורק יש איזו פסיקה, בבית המשפט הפדרלי נתן פסיקה מיוחדת על הנושא שאפשר לגשת, ופה אצלנו בישראל אי אפשר לגשת, ופה אין פסיקה גם, הפסיקה הזה, ולא, החוק לא הותקן, הפסיקה לא הותקן.
מה בעצם הטענה, מה בעצם הטענה המשפטית שלהם?
שמישהו יוכל לזה,
לרשת. מה בעצם הטענה? מה בעצם הטענה המשפטית שמבדילה, הרי שלא נדע לא על אף אחד, יש לצערנו מקרים של מוות פתאומי, וגם כשאדם לא משאיר צוואה וכולי, יש חוק ברור מה עושים במצב כזה, יש הליך בבית המשפט.
נכון, יש את המעגל הראשון, נכון. מקרבה שיורש את המעגל השני. פה אין שום דבר.
זאת אומרת, היום מגיעים לבית משפט ואומרים לו למשל על מישהו שהשאיר חשבון פעיל ברשתות חברתיות, שאגב הרבה פעמים הוא מקור להכנסה לא קטנה. ומגיעים היום לרשויות הרלוונטיות ופשוט עומדים חסרי עונים, לא יודעים מה לעשות במצב כזה?
לא יודעים, למשל, אדם שיש לו קרן השתלמות או פנסיה, יש איזה טופס שכתוב מי המוטב אחרי 120,
נכון.
שאתה רוצה שיקבל את
נכון.
זה. פה אין מוטב, אתה מפעיל, יש לך מלא תכנים בוואטסאפ, מלא סרטונים מהמשפחה, כל מיני דברים אישיים, רוחניים, ואין איזה מסמך, איזה משהו למי זה הולך, למה זה הולך, וזה גורם להרבה עוגמת נפש בקרב המשפחות, אנשים הקרובים, הבני זוג, הבנות זוג, ולכן זה נושא מאוד גדול, שבעזרת השם נדון בוועדת חוקה, ביחד עם הצוות הבכיר של משרד המשפטים, של המשנה ליועצת המשפטית, קרמית יוליס, וכל הצוות של חקיקה, איגיפז וכולי, שנדון בזה בוועדה בכובד ראש, ונעשה איזה חוק, שיסדיר את הנושא הזה עוד פעם, ויגע בכל הפרטים, גם עם זכויות הפרט. יש פה מצד
כמובן,
שני את זכויות הפרט,
חוקתיות
שאדם
לא...
אולי לא רוצה שיהיו.
נכון, נכון.
צריך לעשות איזונים, איזונים בין הצד של זכויות הפרט לצד של המשפחה שרוצה להנציח את הזכר של אותו או אותה נרצחים,
יוזמה,
או מי שהלך
יוזמה
לעולמו,
מבורכת.
גם בדרך הטבע.
נכון, יוזמה מבורכת. בוא, בקצת זמן שנשאר לנו, בוא נדבר ברשותך על חוק הרבנים, שתופס הרבה הרבה כותרות. הגיע הזמן, אפשר לומר, להסדיר את הנושא הזה, ואתם בכנסת לא מעט מנסים לעשות את זה, אבל סוף סוף יש דיבור שחוק הרבנים יעלה, הוא היה אולי בטעות חלק מהנושאים שנקשרו לרפורמה בזמנו, וכעת יש
לא
רצון...
לא, לא קשור.
לצערנו, כן, כל מיני גורמים תקשורתיים ניסו לקשור אותו.
זה מין שבעינו במינו, זה לא קשור לרפורמה.
לא היה שום קשר, ניסו לקשור אותו.
אני אגיד לך, אני הגשתי את הצעת החוק ביחד עם ידידי חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה.
כן.
עוד לפני חצי שנה, לפני השביעי באוקטובר. אני אגיד לך, עשינו בסך הכל את מצוות בגץ. בגץ, כל הליך בחירות שבא בכל עיר, היה תקוע בגלל כל מיני דברים לא מוסדרים בחוק, כל מיני פרשנויות, ובגץ בזמנו אמר למשרד לשירותי דעת, לכנסת תחוקקו חוק מוסדר. לצערי יש היום עשרות ערים שאין רבני ערים.
נכון.
אתה מבין
כי המטרה היא בעצם להוציא...
בכל האוכלוסייה.
בוא נגיד רק למאזינים, המטרה בחוק בעצם, המטרה הראשית, להוציא סוף סוף את הבחירה מהעיריות עצמם. זאת אומרת שכל נושא
הבחירה... לא שמעתי.
להוציא את סוגיית בחירת הרבנים, מידיהן יותר נכון לומר, של הרשויות המקומיות, ולהעביר אותם למועצת הרבנות הראשית ולשר הדתות.
לא, 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 לא. לא, אז הנה, אז אתה גם שומע,
רואה
תקשורת.
תתקן אותי, כן.
קורא ומאמין. זה לא, אדרבה, אחד הנושאים שלא היו מוסדרים, זה איזה נציגים, ותמיד זה היה מגיע לבגץ, כי ראש העיר היה מוטל עליו לבחור את הנציגים, ואז הוא היה בוחר נציגים שהוא רוצה, כדי לקדם מועמד מסוים, והרבה נציגים היו מרגישים פגועים מהאופוזיציה, ואמורים שלא מייצגים אותם בהליך, והיו עותרים לבגץ, ותוקעים תהליך. אנחנו מכניסים את כל חברי המועצה לתוך הרשות, לא לוקחים מהם סמכות. אדרבה, הציבור בחר בנציגים, כל הנציגים, במפלגות, זה כל חתך אוכלוסייה, מכניסים אותם לתוך הגוף הבוחר. בלי שראש העיר יקבע, לוקחים את הסמכות מראש העיר, ונותנים אותה לחברי המועצה, לנבחרי הציבור, שהציבור ברשויות שעכשיו בחר אותם.
אבל מי יהיה הגוף הבוחר בסופו של דבר? מי יהיה הגוף הבוחר בסופו של דבר, כגוף?
אז יהיה נציגי הרשות המקומית, מועצת הרבנות, שהיא הגוף האמון על ההתנהלות של הרבנים, נותנת ההנחיות, כמובן בהנחיית נשיא מועצת הרבנות, להכניס גם חלק ממועצת הרבנות לתוך הגוף הבוחר. מועצת הרבנות זה הגוף מייצג, ובנוי מרבנים, הרב הראשי לצהל, רבנים אזוריים, רבני מושבים.
נתת לנו פה בשורה.
ונציגי משרד הדתות מאותו עיר לפי חתך האוכלוסייה.
יפה, אז אתה אומר, זו בשורה חשובה וחשוב להדגיש אותה. זאת אומרת, גם אם אנחנו מוציאים כביכול מבחינת הכותרת את הבחירה מהמועצה המקומית, מהעירייה, לגוף שכפוף למועצת הרבנות הראשית, עדיין מבחינת נציגים שיהיו חברים בוועדה אפילו נקבל יותר גיוון ממה שקיים היום.
נכון.
זאת נקודה חשובה
וחשוב
להבליט אותה.
והיה, למשל, בוא אני אגיד לך עוד סוגיה שתמיד הייתה עולה לבגץ, היה את הבתי כנסת הגדולים.
כן.
מי קבע איזה בית כנסת גדול, ותמיד היה ויכוחים, ביום כיפור מתפעמים פה 400, אבל בכל השנה זה היה ריק. אבל לפי יום רגיל הולכים, לפי חגים, לפי ראש שנה, וכל פעם זה היה נתקע בבגץ, וזה היה מתעכב ההליך, והציבור המסורתי בעיקר, החרדי יודע להסתדר לעשות את הכשרות שלו ואת הזה. הציבור המסורתי זקוק לרבנים. זה פוגע בכשרות של העיר, רוב ה... עם בישראל אוכל כשרות ומקפיד
נכון,
על כשרות.
נכון, אין
הנישואין,
ספק.
הנישואין, ולצערנו גם בקבורה ראינו כמה הרבנים, הייתי במספר הלוויות של...
חללים.
הרוגש, חללי צהל, ואני הייתי בנתניה למשל, ראיתי את הרב קלמן בר, בכל הלוויה מגיע, כן. מלווה את המשפחה, מההתחלה...
יאמר לשבחו של הרב קלמן בר, שהוא בנתניה דמות מופת, ממש, ממש,
באמת,
דמות מוארצת מעין כמותה.
שבר שעבר ראיתי איתו בהלוויה של החייל הצדיק, דוד ססון, ואני מתרגש שאומר את זה, כי תוך כדי הלוויה פשוט הכרתי את המשפחה, ואת הטיב ואת הטוב של החייל הזה, ואני רואה את הרב, איך הוא מלווה את המשפחה מההתחלה עד הסוף, לאורך כל השיבה,
נכון.
תפקיד של הרב,
חשוב ביותר, חשוב.
הוא חשוב בחיי שגרה, ובמיוחד בתקופה הזאת, ובשם השם נעשה ונצח, שברעיון הבא אני אבשר לך,
נשמח מאוד,
והחוק הבא.
אפילו עוד לפני הבשורה, חבר הכנסת מלול, אני חייב לומר לך, נתת לנו פה יוזמות כל כך חשובות, חוק הרבנים והחוק הדיגיטלי לירושה, עד רבה, נקווה מאוד שתבשר לנו שהדברים האלה יתקדמו,
בעזרת השם,
תשאו ברכה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.